שלום. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר ויקרא. אנחנו בתנ"ך עמוד 207. כן, ודאי, זאת השאלה שאנחנו עסוקים בה. השאלה היא, מה הטעם של השמיטה? התורה קשרה את מצוות השמיטה במצוות היובל. ויש על זה משפט מרכזי. למה אני לא מוצא את זה? זה בעמוד 207, פסוק 23, למעלה למעלה. נכון?
כן.
עמוד 207, בשורה העליונה. והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים, אתם עמדי. זה תיאור של המצב, של המעמד האקזיסטנציאלי של האדם בעולם הזה. גם גר וגם תושב. אמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. נכון א'? כגר תושב אני על גב אדמה, הבנת?
אני קודם כל אני לא מבין בדיוק מה ההבחנה פה בין גר ובין תושב. למה זה שני דברים?
נכון.
מה בבטנה? מה שהיה בטן האדמה?
הבטן של האדמה זה בפנוכו. בפנוכו, נכון? איפה אנחנו מגיעים בסוף?
זה בסוף, אבל כשאנחנו מגיעים אנחנו כבר לא גרים בארץ.
נכון. לכן באמת זה בדיוק המצב המוזר. גם כתוב באדם הראשון, כי עפר אתה ולעפר תשוב. אז משמע שאנחנו שווים אל היסודות. אבל אתה צודק, כאשר אנחנו שווים אל היסוד הזה כבר עפנו בעולמות אחרים. אז יש פה איזה בעיה. בעצם הכל מתחיל מהשאלה, מה ההבדל בין גר לבין תושב? מה זה גר? גר זה זר. גר זה זר. מה זה תושב? זה שזה המקום שלו. אז גר ותושב זה חופרי אחד לשני. אז איך אפשר בבת אחת להיות גם גר וגם תושב? זאת הבעיה. שאלה הבאה, האדם בעולם הזה הוא גר או תושב?
באותו זמן. גם וגם. באותו זמן.
אברהם אמר, גר ותושב אנוכי עמכם. משמע שאברהם הגדיר את עצמו בו זמנית כגר וכתושב כאחד. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, האדם בעולם הזה הוא גר או תושב? זהו, זה הכפילות של המעמד של האדם פה, שהוא מבחינה קיומית גם זר וגם שייך למקום. זה עולמו ואף על פי כן זה לא עולמו. זה מין מצב כפול כזה. כן, הנשמה מעולם אחר. עכשיו יש לי שאלה שלישית. הקדוש ברוך הוא בעולם הזה הוא גר או תושב?
גם זה וגם זה.
הוא גר. על מנת שהעולם יהיה, צריך היה האלוה לסלק את עצמו מן הקוסמוס, שאם לא כן, אין מקום לנברא. זאת אומרת, הבריאה מסתירה את מי שאמר והיה העולם. עד כדי כך, זה מוצלח, שאפשר להתהלך בעולם הזה ולסבור שאין אלוהים. זאת אומרת, זה המצב הנורמלי, הטבעי של האדם בעולם הזה, להיות אתאיסט. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעולמו מתנהג כגר. עכשיו, אז מי יכול להבין אותו? מי שגר בעצמו. מי שגר יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. לכן נאמר בתורה שהשם אוהב גר. אוהב גר, כי הוא מרגיש איתו איזה שותפות גורל כביכול. כן? מסתדרים ביחד. אתה גר, גם אני גר, סוף סוף אנשים ששאר לדבר איתם. עכשיו, האומה הישראלית בעולם הזה, גר או תושב?
לפי המערל.
לפי המערל מה?
גר.
כן?
העולם הזה.
אנחנו בעולם הזה גרים. איך נקראים הגויים אצל חז"ל? איך חז"ל קוראים לגויים? אומות העולם. למה קוראים אומות העולם? אתם יודעים למה? כי הם בעולם. יפה. אז אם הם בעולם, אז איפה אנחנו? אנחנו לא כל כך בעולם. כלומר, יש איזה מין תופעה מוזרה שבאופן קולקטיבי יש אומה שהיא מרגישה גר בעולם הזה, ולכן האומה הזאת יכולה יותר מכל אומה להעיד על מי שאמר והיה העולם. עכשיו יש לי שאלה נוספת, זה רק עם ישראל ככה? מצד האמת כל העולם הוא כזה, כל בני האדם הם גרים בעולם הזה, אבל רק היהודים יודעים את זה כחוויה היסטורית. כלומר, כשגוי מגיע להכרה שהוא גר בעולם הזה, זה חוויה מיוחדת לו, זה מצד הרוחניות היתרה של האיש הזה. אבל החוויה ההיסטורית של האומה שלו איננה כזאת. איך נוצרה אנגליה? מהאינטראקציה בין התושבים לבין האדמה. גם סנגל אותו דבר, בין תושבי אותו מקום לבין סנגל. כלומר, האומות הן תוצר של העולם, האומות הן אומות העולם. רק היחיד יכול לצאת מזה ולהרגיש שהוא לא מן העולם, אלא שהוא בא ממקום אחר, ולהרגיש שהוא בעולם הזה גר.
למה אנחנו אומרים עם עולם?
רק רגע, זה לא ביטוי שלנו, זה ביטוי שהמציאו. כן, שנאת עולם לעם עולם, זה ביטויים מאוחרים. זה כמו הביטוי עם הספר. מי ישתמש בביטוי? עם הספר לא מופיע בתנ"ך. כן, זה כתוב בקוראן, אהל אל-כיתאב, זה בקוראן, נכון? וזה דווקא ביטוי לגנאי, שהיהודים הם דבקים בספר, הם עם הספר. אבל, מה?
אז אנחנו נקרא עם הספר לפני?
בקוראן, קוראים לנו עם הספר. אבל בתנ"ך אנחנו נקראים אחרת, עם השם. עכשיו תראו, נחזור לפסוק בבקשה, פסוק 23. כי גרים ותושבים אתם עמדי. חז"ל דרשו, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. מובן?
אז למה התכוון
אברהם? לפי זה אפשר לתרץ קושיה גדולה. אדם שמצטרף לעם היהודי, איך קוראים לו?
גר
שמתגייר, נכון? שאני לא מבין, אני הייתי קורא לו גר שמתיישב. הוא הופך מגר לתושב, לא? הוא נהיה כאזרח הארץ. הוא עד עכשיו היה זר לנו, עכשיו הוא חלק מאיתנו, אז הוא צריך להיות גר שמתיישב.
כשאנחנו הולדנו
כן, הביטוי גר שמתגייר הוא נאמר לכל אחד. מה התשובה? כיוון שהוא הפך להיות יהודי, אז הוא גר כמו כולם. כלומר, האומה היהודית היא אומה שהיא כל כולה גרה, ולכן הוא הופך להיות ככל ישראל גר. אז אם ככה צריך לקרוא לו תושב שנתגייר. בוא נלך עד הסוף עם זה. היה צריך אם כן לכנותו אדם שעד עכשיו היה תושב בעולם הזה, זה הפך להיות גר. למה קוראים לו גר שמתגייר?
כי הוא יודע סיבן שהיה לו את שורש והגר.
כי כל בני אדם הם גרים, כל בני אדם הם גרים, רק עם ישראל יודע את זה בחוויה הקולקטיבית שלו. אז עכשיו הוא גר שמגלה שהוא גר.
זה כזה דבר תושב, תושב זה רק סמנטיקה, באדם
נכון, הוא בטעות חושב שהוא תושב, מצד האמת הוא גר. לכן מה שאברהם אמר, גר ותושב אנוכי עמכם, הוא התכוון לחוויה כפולה, אני גם גר בעולם הזה וגם מרגיש תושב בעולם הזה, וזאת חוויה פרדוקסלית. וזה מה שאמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה ואף כי בבטנה לחלתי.
לכם מוכרים רק את החמישה סנטימטר העליונים
בשביל כך? שבע קומות מתחת, שבע קומות מעל. כן.
רגע, רציתי לשאול.
מה?
כגר תושב, גר שגרותו התיישבה, זאת אומרת, קודם הוא היה גר על פני אדמה.
אבל זה לפי הקושיה, צריך לקרוא לו אם כן גר שמתיישב.
לא, אבל לא גר שמתיישב, הגירות שלו התיישבה, זאת אומרת, הפכה להיות גירות של קבע. ברגע שהוא הפך להיות יהודי, אז הגירות...
זה היה נכון אם הביטוי המקראי היה גר תושב. הביטוי המקראי זה גר ותושב. אצל חז"ל, את צודקת, אצל חז"ל כתוב גר תושב, אבל בתנ"ך כתוב גר ותושב. כן.
אם הדברים שאמר שמתיישבים רק עם ישראל בחוץ הארץ, או גם כשהם יושבים בארץ, כתוב
משעתם רק. הרי פה על זה מדובר, על מצוות השמיטה. הרי הפסוק הזה שקראנו עכשיו, פסוק 23.
אבל הגדיר שעם ישראל הוא גר, האם הכוונה רק בחוץ הארץ, או שכשהוא בארץ אז הוא תושב?
כדי לענות על שאלתך, השאלה שלך היא מה התורה אומרת על זה, נכון? כדי לדעת מהי דעת התורה על איזשהו נושא, מה צריך לעשות? יפה, אז בואו נסתכל בתורה. פסוק 23 נאמר איפה? בפרק קפה, זה נכון. אבל מבחינה גיאוגרפית, איזה עולם הוא מתאר? את ארץ ישראל, נכון? נכון, אז זאת תשובה לשאלתך. בארץ ישראל אנחנו גרים בעולם הזה. כאן אתה נביא פה לשאלה מאוד מאוד רצינית שהיא מעמיקה את משמעות השמיטה. נא להסתכל לרגע אחד בתנ"ך בעמוד 296 זה 296 משמאל לימין. פרק ד' ודברים דברים ד' דברים ד' דברים, כן דברים זה אחרי במדבר
אני יודעת
בפסוק כ"ה נאמר כך כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם. מה התוצאה אם כן של הקעת שורשים באדמה? שחיתות, נכון? הארץ, הכיבוש, השחית, נכון?
כמו שלא
נגיד שם לכאורה, נכון? יש בספר יחזקאל כתוב בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותם, נכון? כי טומאת הנידה הייתה טומאתם לפניי, כדרכם וכעלילותם של פשטים. בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותם. ושמעתי פעם את ישעיהו ליבוביץ' משתמש בפסוק הזה כדי להראות שאין קדושה באדמה, רק ששכח מה אומר הילקוט שמעוני על זה. ילקוט שמעוני נאמר, הלוואי וישבו על אדמתם אף על פי שמטמאים אותה. בואו נחזור עכשיו לספר דברים, פרק ד', פסוק כ"ח. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם. יש בעיה, הקעת השורשים באדמה גורמת להשחתה מוסרית. לא אכפת לי. כן, זאת אומרת, יש, צריך להגיד למה זה כך. פשוט מאוד, כל פעם האדם הוא ישות מוסרית טבעית, מה אתם אומרים?
טבעית.
האדם זה ישות מוסרית או טבעית?
טבעית.
מה?
טבעית. גם וגם.
מוסרית. האדם זה מוסרית. ישות מוסרית. בוודאי. האדמה זה ישות מוסרית או טבעית?
טבעית.
טבעית, יפה. אם אדם מחליט להכות שורשים באדמה, הוא מגדיר את עצמו על ידי האדמה, אז הוא מאבד את זהותו המוסרית ונבלע בטבע. ואז אין פלא שכל התנועות הפשיסטיות שדגלו בהקעת שורשים באדמה גם השחיתו את המוסר האנושי, נכון? זה מה שאומרת התורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם. יש בעיה, מה עם ארץ ישראל? ארץ ישראל זה ארץ הקודש, יש קדושה עצומה בארץ הזאת. אדם שאין לו שורשים באדמה זה אדם מדולדל, מחוסר חיים. אתם רואים פה שאנחנו נמצאים כבר בין אוילים מיצרי, אוילים מיוצרי. מצד אחד אי אפשר לאומה לחיות חיים של אמין בלי אדמתה, ואי אפשר שההתחברות אל האדמה לא תוליד השחתה. מה הפתרון?
ארץ ישראל היא ארץ הקודש, זה לא
משהו. הפתרון הוא פשוט מאוד, לצאת לגלות מדי פעם. ברגע שיוצאים מדי פעם לגלות, אין בעיה, הארץ לא מספיקה להשחית את זה. איך עושים את זה? מארגנים גלות כל 7 שנים בארץ, בצורה מסודרת, מאורגנת, כל 7 שנים מתנתקים מן האדמה. ואז, עד רבה, אותה שנת שמיטה, גורמת שאותן 6 שנים שבאות אחריה, שבהן האומה מתחברת אל ארצה, זאת התחברות של קדושה, של השפעה, ולא התחברות של השחתה ונפילה. אז זה בדיוק מה שאומרת כאן התורה. אני חוזר פה לספר ויקרא, בפרק כ"ה, פסוק 23. והארץ אותי מחלית מסוד כלי הארץ, כי גרים ותושבים אתם מלמדי. אם תעשו שמיטה פעם ב7 שנים, אז לא תגלו. מובן? עד כאן זה ברור? כן, מה את רוצה להגיד בזה? נראה לי שאת נאנחת.
אז אם אנחנו נגיד...
היה, גברת ברכה נאנחת. אני רוצה לדעת מה קרה.
זה קשה לעשות את השמיטה.
למה זה קשה?
זה קשה להבין ולדעת בדיוק כדי להגיע לזה. אז אם לא עושים את זה נכון...
מה זאת אומרת? מה?
תבצע את זה, כי היום נגיד, הנה אנחנו בשביל...
היום אנחנו מבצעים את זה למהדרין.
ויש הרבה מחלוקות והרבה...
לא, אז אני אסביר לך למה זה לא נכון משהו. מתי התורה אמרה לעשות שמיטה? כשעושים יובל, נכון? השמיטה תלויה ביובל. ומתי היובל נוהג?
כשרוב ישראל
על אדמתם. זאת אומרת, כשהאומה נמצאת בארצה, יש צורך לעשות קצת ניתוקים כאלה. אבל בימינו, איפה עם ישראל נמצא? רובו בחוץ לארץ. ודאי שלא, הבעיה היא הפוכה אצלנו, הבעיה היא שאין לנו מספיק קשר עם האדמה. כשכל עם ישראל יהיה פה, אז אנחנו נתחיל לדאוג לעשות שמיטה דאורייתא ולחדש את היובל וכו'. בינתיים הבעיה היא הפוכה. ולכן הפוסקים עשו דבר נפלא, שעקפו בכל מיני טריקים את השמיטה כדי לאפשר לעבוד את האדמה גם בשנה השביעית. כי הבעיה שלנו זה חוסר קשר אל האדמה. מובן? והראיה, שמי שהיום מנסה לא לעבוד את האדמה בשמיטה, מוכרח לצרוך מאויבינו. כן.
הוא לא
רגע לעבוד כל זה. זה בסדר. כן.
היום זה באמת הקשר שלנו עם האדמה הוא רופף.
נכון.
אבל לפני קום המדינה, שיהודים היו אוחזים באדמה מאוד מאוד חזק.
כמה? כמה יהודים מתוך? לא. כמה אחוזים של עם היהודי?
לא, אבל אלה
שישבו פה, אבל את רואה שהם פועלים לבד? הם נציגים של האומה הישראלית. אז 3% מהעם היהודי אחז באדמה, 97% לא. זה בדיוק העניין. לכן צריך קצת איזושהי משקולת לכיוון האדמה.
בסדר, אבל אלה שיושבים כאן, אני מדבר על אלה
שיושבים... אני לא מדבר על ישראל, אני מדבר על עם ישראל. זה בדיוק העניין. התורה פה לא מדברת במונחים של חקלאי זה או אחר. התורה מדברת במונחים של האומה.
אבל לפני 5 דקות אתה הסברת שאנחנו, שאדם הוא מוסרי והאדמה היא טבעית, לכן זה טבע, לכן ישיבה באדמה היא משיטה את האדם.
נכון.
אז אנשים ישבו פה, וזה היה, לפי התזה, היה צריך להשקיט אותם.
לא.
למה?
כי הם לא היו כל עם ישראל.
זה הבדל בין איש פרטי או בין עם.
כן. אני
יודע
לאומה.
זה מה
שאני
עכשיו. וגם אותם אלה שהשרישו שורשים באדמה הזאת, אבל עם ישראל בכללותו, בגלותיותו המרובה, רומם אותם. כן.
בציבורים המודרניים, חקלאות זה נניח 10-15% מהציבור.
נכון.
אז הכוונה היא פה לאדמה חקלאית, נכון?
נכון. אמת.
אז הכוונה היא מכלל הציבור בארצו או בחקלאות?
כשרוב עם ישראל בארצו, גם החקלאות חוזרת להיות מרכזית. הולך ביחד. בגלל שאהבת הארץ הולכת וגוברת. אנחנו היום חיים בחברה מנותקת. מתי שתלת תפוח אדמה לאחרונה? כן, מה אתה אומר?
יכול להיות שבעוד במשך 10 שנים יהיו זזויים באמריקה ורוב יהודים משם יעברו ארצה,
כמו ש... ואז מה?
ואז רוב העם...
לא המצלי פה, ואז מה?
לפי מה שאמרת, אז כולם נעשו, רוב רובנו נהיה חיים?
יכול להיות. לא אמרתי שרוב רובנו. הקשר אל האדמה יחזור.
אז זה לא קשור למצוא.
לא. בסדר. כן. אגב, אין לך אדם היום בישראל שאין לו עדניות, בכל מקרה. כן, מה אתה אומר?
משתמע שהצורך בשמיטה הוא צורך של האדם, אבל השמיטה, כמו שרואים אותה מהתנ"ך, היא צורך קודם כל של האדמה עצמה.
לא.
מה?
לא. זה לא צורך של האדמה. זה צורך של אדמת ישראל. זה משהו אחר. אני אסביר לך. מה זה אדמת ישראל? האדמה של היהודים. כי בין האומה לבין הארצה יש מערכת יחסים מוסרית כבני זוג. לא? אז זה בגלל שהיא אדמתנו שהיא זקוקה למנוחתה. כלומר, היא זקוקה להתנהגות מוסרית של יושביה. אוקיי? והראיה, שברגע שהאדמה היא בבעלותו של גוי, פטורה מן השמיטה. אמת או לא? היה מעניינת בזה, שלום, שיטתו של הרב מסתנה בנושא השמיטה. מכירים את שיטתו של הרבי מסתנה בנושא השמיטה? הוא הרי, אתם יודעים, שהוויכוח שלם לגבי היתר המכירה. היתר המכירה של הקרקעות, של הישא ברכה ושל רבי יצחק אלחנן ספקטור. מאז מוכרים את האדמות לגויים בשמיטה, לפני השמיטה, כדי להפקיע חיוב שמיט. יש כאלה שהתווכחו האם זה בסדר או זה לא בסדר, יש כאלה שאמרו שחס וחלילה, יש כאלה שאמרו שזה בסדר גמור. הרבנות הראשית, כל שמיטה מוכרת את האדמה לגוי. והרב מסדנר אומר שאפילו אם נקבל את דעת הרב קוק, שאדמה שבבעלות של גוי, אפילו שזאת מכירה לשעה, האדמה הזאת מופקעת מן השמיטה, וגם אם נאמר, אפילו כדעת הרב קוק, שמכירת האדמה הזאת מותרת, ואין בה איסור לא תכונן וכדומה, אומר רב מסדנר, זה לא שייך מאז שהוקמה מדינת ישראל. למה? הוא אומר כי הרי גם האדמה של הגוי היא בבעלות על של הממשלה, והממשלה היא של יהודים. מסקנה, גם האדמה שלא נמכרה לגוי, אלא שהיא שלו, שהיא רשומה אצלו בטאבו, גם היא חייבת משמיטה, כי יש בעלות על של עם ישראל.
מכיר במדינה כמשמעות דתית.
ודאי. למה הרב מסתנר חושב שאסור להקים מדינה? כי זה מלכות לשיטתו. לפי החזון איש, מדינת ישראל איננה מלכות. זה סתם חבורת ליצנים. לכן אין לו בעיה שיהיו לו נציגים בכנסת, אגודת ישראל וכדומה.
למה?
אפשר להציל מהם וכו'. כלומר, אין למדינה משמעות דתית מבחינתו של החזון איש. אבל מבחינתו של הרבי מסתנה יש לה משמעות, כי היא מלכות, ואסור להקים מלכות לפני בוא המשיח, לכן אסור להקים אותה. זאת אומרת, דווקא בזה מעניין מאוד שכשיטתו של הרבי מסתנה נקס גם הרב גורן, זכרונו לברכה, גם הוא פקפק ביתר השמיטה מאותה סיבה. זה מעניין. זאת אומרת שברגע שהארץ היא של יהודים, יש כבר מעמד אחר גם לגוי.
אני בכלל לא מבין מה שההסבר שלך מאוד הגיוני. אנחנו, כדי לא להיות מושחתים, אנחנו נותנים לאדמה שמיטה, כן? יום שמיטה.
שמיטה.
ולכן זה מונע מאיתנו גלות, זה כאילו כאין גלות. אז עכשיו, בשביל מה למכור לגוי? אם אנחנו היום, יש לנו סיבה שלא לעשות זאת משום שיחס של
קשר... אבל רוב הרופא... כי אם אנחנו לא נמכור את האדמות, אז החקלאות תתמוטט. ואם החקלאות תתמוטט, האחיזה של האומה בארצה תיחלש.
לא, אם אנחנו צריכים למנוע
או להפך, סליחה, אם אנחנו צריכים לחזק את הקשר שלנו עם האדמה,
נכון, אז אנחנו מבטאים את השמיטה.
אז מבטאים את השמיטה,
אנחנו עושים את זה על ידי טריקים הלכתיים.
אבל בשביל מה טריקים? אני לא מבין בשביל מה טריקים. יש לנו לשמיטה, זה לא סתם קפריזה של בורא עולם, נכון? זה תרופה נגד שחיתות.
נו, סו, מה השאלה עכשיו?
עכשיו, אם קשר שלנו רופף, ולכן שמיטה לא שייכת כרגע, אז להמשיך כמו שצריך, כמו שהמשכנו קודם, בלי להתייחס לשמיטה.
בלי לעשות הערמה.
כן, בלי כל התיקון האלה, דרך די מלוכלכים דרך.
זה לא מלוכלך, זה עקום, אבל זה לא מלוכלך.
עקום, מסריח.
לא, זה לא מסריח, זה עקום.
אז עשו ככה. רבי ימי או רבי...
כן, אז יש באמת כאלה של כתבו
שאמר להם, אם לא שיש ארנונה של המלך, אנשים לא ירצו לאבד את האדמה כי זה שנה אחת לא עובדים, אז הלכו תחפה שהוא לא עשה יותר מפה, לא עשה שום דבר.
כן, אבל השאלה של אלכס, למה אנחנו כן עושים יותר מפה?
בשביל מה?
הוא עשה בלי יותר מחירה. הוא עשה בלי יותר מחירה.
כן, אבל השאלה של אלכס, מדוע אנחנו לא עושים כך?
כמוהו.
מדוע, כן, מדוע אנחנו כן עושים יותר מחירה? למה מוכרים?
בזמנו גם לא היה מחירת חמץ, זה לא היה יותר עסקה. אנחנו חיים בעולם כזה.
אז הוא שואל, למה אנחנו
רק קוראים? הרבה מאיתנו חיים בעולם כזה שאנחנו עושים טריקים.
נכון.
בסדר, בוא נתרכז בטריק הזה. בשביל מה? בשביל מה לעשות את הטריק?
כדי להפקיע את החיוב. הרי יש חיוב של האדמה בשמיטה, ואתה רוצה להפקיע אותו.
אבל זה לא קפריזה.
זה פרצה בחוק. זה ניצול של פרצה בחוק. מה הבעיה שלך בזה?
אני לא הבנתי את
הרבי
מסתר. אם האדמה
שייכת
לנו,
אז גם כשאני מוכר אותה לגוי,
יש בעלות על.
נכון, לכן זה לא עוזר. לכן עדיין חייב בשמיטה.
באמריקה יש למדינה איזושהי בעלות על האדמות הפרטיות של התושבים שלה?
בוודאי, יש זכות הפקעה.
זכות הפקעה זה לא אומר שיש לזה בעלות.
כן, ודאי. מה, איך יכולה להיות זכות הפקעה בלי זה? אז מי לא זה גזל?
זה כל דעלים גמר.
זה כבר השאלה. אתה שואל, האם דיני מלכות זה גם בעלות או לא? אבל זה לא כל דעלים גבר. אם זה כל דעלים גבר, יוצא שהייתי צריך להתנגד לפעולותיה של כל ממשלה בעולם. כלומר, אתה מגן על סדרת עולם אנרכיסט.
לא,
אז
אני שואל אותי לגבי השקפת עולם שלו. שהוא רואה את המדינה כבעלות כללית על
הרכוש. בגלל שקפת.
דוד לא שבא ככה, הוא הלך לערב לקנות כערבורן.
כן, אבל הערבנה היה לו שלטון שם. הרבנה היה מלך.
דוד כבש את
חוץ מאת גורן הרבנה. כתוב שם, את הכל נתן הרבנה המלך למלך. משמע שהייתה לו איזו מין אוטונומיה מדינית בתוך ירושלים.
זאת אומרת שזה הפתרון לשמיטה, אוטונומיה מדינית בתוך מדינת ישראל?
אבל אסור לתת אוטונומיה מדינית לאומות העולם.
לא נותנים, יש, קיימת.
לא, היא לא קיימת.
אצל דוד היה עד שהוא...
היה, כי הוא עוד לא כבש. כי הוא עוד לא כבש, אבל אחרי שהוא כבש הוא לא יכול להעניק אותה.
הוא היה יכול לאכול לפירות האדמה, נכון?
בשמיטה, כלומר, פירות שגדלו בהר הבית בימי הרבנה, היו מותרים באכילה בשמיטה, כן. נכון, גם המלפפונים.
הרבי מסתכל, מה דעתו על מכירת חמץ?
מכירת חמץ.
הוא עקבי, אז גם יש הרבה...
יכול להיות באמת, הכינה. אני לא יודע, לא בדקתי את זה, לא שאלתי אותו למה הלכת אני, אבל...
הרכוש, גם חמץ זה נדלן, זה לא נדלן, זה מטלטלים. גם בזה יש להם בעלות למדינה.
לכאורה, המדינה יכולה להפקיע גם מטלטלים, לא?
אז גם אותו דבר יש לו בבכורות, יש לו בכל הדברים האלה.
זאת אומרת, גם בכורות יהיה. זה מעניין.
זה איסורי דאורייתא, פה הוא...
לא, 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 מה הבעיה שלך בבכורות? אם הבכור שייך למדינה...
כן.
אז מה הבעיה?
המדינה היא מדינה יהודית, אז הבכור הזה הוא בכור.
נכון.
אם זה מדינה גויית,
אז אי אפשר יהיה למכור אותו לגוי. נכון.
ולא ראינו שחסידי סאטמר לא אוכלים בכורות.
זה לא קושי. אני לא יודע אם הוא עקבי או לא. אתה בדקת? לא בדקת. אולי תעורר את זה בבית המדרש, ואז יהיה עוד חידוש, עוד הלכה חדשה.
רגע, אבל אם המדינה שייכת, אם האדמה שייכת ליהודים, ובעלות העל שייכת ליהודים, אז המדינה בפועל.
נו, אז מה?
איזה בעיה יש להם המדינה בפועל?
כי לדעתו אסור להקים מדינה.
אף אחד לא, היא קיימת.
אבל היא אסורה.
אסורה בהנאה?
אסורה בקיום. כלומר, לפי הרבי מסאטמר, כל זמן שהמדינה קיימת, המשיח לא יכול לבוא.
זה מעכב.
כן, זה. זה שיטה, גם היא עקבית מאוד. שיטה עקבית מאוד.
למרות שאלפיים שנה הייתה מדינה וגם אז הוא התעכב.
כן, זה כמו שסתרים.
זה לא הוכחה, לא להגיד.
מי הצדיק שאמר שכשיבוא המשיח, כולם יבואו לקראתו, להגיד לו שלום, וזה, אחרי שכולם ילחצו לו את היד, אני אבוא. ואז הוא ישאל אותי, למה באת, למה התעכבת? אז אני אשאל אותו, ומה איתך?
אם
למשיח אותי אז כוח, תוכל ללחוץ לו את היד. יש לו מן הסתם יד ככה, רציני. אז בקיצור, עכשיו אתם מבינים מדוע התורה קושרת את הגלות באי שמירת השמיטה, כי זה הולך ביחד. איזה משמעות גלות בא לעולם על שמיטת הארץ. זה הולך ביחד, אחרי זה מובן למה. לכן בדיוק אותו מספר שנים של שמיטה שלא שמרו, הארץ לא תיתן פריה. טוב, זהו. עכשיו אנחנו עוברים אל הספר הקדוש בראשית רבה.